שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, בפרק 5:20, ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המלווה את חברו, ואחר שליווהו, אמר לו אחר, אני ערב, כלומר, אחראי לפרוע את החוב, אם הלווה לא יפרעהו. או שטבע את הלווה בדין, ואמר לו אחר, אני חהו, ואני ערב. אנחנו אתה, ואם לא יפרע לך לאחר זמן, אני אערוב לו. או שהיה חונק אותו בשוק ליתן לו ואמר לו אנח ואני ערב, אין ערב חייב לשלם כלום, כיוון שאמירה באלמה אינה מחייבת, ואפילו אמר אני ערב בפני בית דין, אבל אם קנו מידו, כלומר אם עשו עמו קניין סודר לבטא את רצינות כוונתו, שהוא ערב ממון זה בכל אלו הפנים, בכל המקרים שהוזכרו, בין בפני בית דין, בין בינו לבין המלווה, נשתעבד. הלכה ב' אמר לו בשעת מתן מעות הלווהו ואני ערב, נשתעבד יערב, ואינו צריך קניין. וכן אם בית דין עשו אותו ערב, נשתעבד, אף על פי שלא קנו מידו, כגון שהיו בית דין רוצים לגבות מן הלווה, ואמר להם אניחו ואני ערב לכם. הואיל ויש לו הנאה שהאמינו בית דין, באותה הנאה שאיבד עצמו, תמורת הנאה שהאמינו. הלכה ג' המלווה את חברו על ידי ערב, אף על פי שיערב משועבד למלווה, לא יתבע את הערב תחילה, אלא תובע הלווה תחילה. אם לא נתן לו, חוזר אצל הערב ונפרע ממנו. במה דברים אמורים? בשאין נכסים ללווה. אבל אם יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב כלל, אלא מן הלווה. כלומר, אף על פי שהלווה מסרב לפרוע את החוב, אינו רשאי לגבות מן הערב, אלא גובה את החוב מנכסי הלווה על פי בית דין. היה לווה אלם, אדם אלים, ואין בית דין יכולים להציל מידו, כלומר להיפרע ממנו או מנכסיו, או שלא בא לדין. הרי זה נפרע מן הערב תחילה, ואחר כך יעשה הערב דין עם הלווה. אם יכול להוציא מידו, יוציא. או ישמטו אותו בית דין עד שייתן לו. כלומר, בית דין ינדו אותו מכיוון שלא מקבל עליו את הדין עד שייתן לו. הלכה ד' התנה המלווה על הערב ואמר, על מנת שפרע ממי שארצה, אם יש נכסים ללווה, לא יפרע מן הערב, שאין בתנאי כזה בכדי להטיל על הערב שיבוד נוסף, אלא נחשב כערב רגיל שפונים אליו רק שמתברר שאין ללווה יכול לשלם. אמר, על מנת שפרע ממי שארצה תחילה, או שהיה קבלן, הרי זה יתבע את הערב הזה או את הקבלן תחילה ויפרע מהן, אף על פי שיש נכסים ללווה. כלומר, הואיל ויתנה מפורשות שיפרע ממי שירצה תחילה, או מפני שהוא קבלן שהאחריות שלו לפרעון החוב גדולה יותר, אמנם אם המלווה יתבע את הלווה תחילה, אינו יכול לדחותו אצל הקבלן. הלכה A, איזהו ערב ואיזהו קבלן? אמר לו, תן לו ואני נותן לך. זהו קבלן שיש למלווה להיפרע ממנו תחילה, אף על פי שלא פרש ולא אמר על מנת שפרע ממי שארצה. שכיוון שאמר בלשון מתנה ולא הזכיר כלל לשונות הלוואה או פרעון, מובן שהקבלן התחייב לתת את הכסף למלווה בלי שום תנאי, וכאילו הוא עצמו קיבלה מיד המלווה. אבל אם אמר לו הלווהו ואני ערב, הלווהו ואני פורע, הלווהו ואני חייב, הלווהו ואני נותן, הלווהו ואני קבלן, תן לו ואני קבלן, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב, תן לו ואני ערב, כולן לשון ערבנות הן, ומשמען שרק אם לא יצליח לגבות מהלווה, ייפרע ממנו, ולא תובעו תחילה, ולא נפרע ממנו במקום שיש נכסים ללווה, עד שיפרש ויאמר, ממי שירצה, ייפרע תחילה. כדלעיל הלכה ד' הלכה ו' ערב של כתובה, כלומר מי שערב לגביית דמי כתובת אישה במקרה שתתגרש או תתאלמן, אף על פי שקנו מידו, כלומר גם שבחוב אחר אם קנו מיד הערב הוא משועבד לחוב, אפילו אם נעשה ערב אחר ההלוואה, בכתובה אין הקניין מחייב אותו לשלם, ולכן הוא פטור מלשלם, שערי מצווה עשה, ולא חסרה ממון. הוא עשה מצווה שסייע לזוג להינשא, ולא חסרה ממון, שהאישה אינה מפסידה ממון, שהרי הכתובה אינה באה כפרעון על ממון שהוציאה. בשל סיבות אלו הערב לא מתחייב באופן גמור. ואם היה האב ערב לכתובת בנו וקנו מידו, חייב, מכיוון שזה בנו גומר בדעתו להתחייב בכך. וקבלן שכתובה חייב, שערב לכתובה בלשון קבלנות, כגון שאמר לה, אינסי לזה ואני נותן כתובה זו. הוא חייב אפילו שלא בכתובת בנו. הלכה זין, רובן שמחר לשמעון שדה, הוא בא לוי וקיבל אחריותה עליו, כלומר, לוי קיבל על עצמו שאם יוציאו את השדה משמעון מסיבה כלשהי, כגון אם יוברר שלא הייתה של ראובן, או אם בעלי חובו של ראובן יטרפו אותה לפרעון חובם, ישלמו את שוויה לשמעון. לא נשתעבד לוי, שזו אסמכתא היא, כלומר, התחייבות שתלויה בתנאי עתידי, ואין לה תוקף קנייני, מפני שהמקנה סבור שהתנאי לא יתקיים, ואינו גומר בדעתו להקנות. ואם קנו מידו, שהוא ערב לשלם דמי מחר זה בכל עת שהתבאנו שמעון, הרי זה חייב. כאשר ההתחייבות של לוי נעשתה באופן של ערבות לתשלום, בדומה לערבות של הלוואה, דינו כערב רגיל שאין בו בעיה של אסמכתא, וכזה הורו רבותיי. הלכה ח', וכן הערב הוא הקבלן שחייבו עצמן על תנאי, כלומר שקיבלו על עצמם את הערבות בתנאי עתידי, אף על פי שקנו מידו לא נשתעבד, מפני שהיא אסמכתא, שכיוון שתלה שעיבודו בתנאי עתידי, חושב שהתנאי לא התקיים ולא גמר בדעתו להשתעבד. כיצד? כגון שאמר לו, תן לו ואני אתן אם יהיה כך וכך, או אם לא יהיה, שכל התולה שעיבוד שאינו חייב בו, באם יהיה ואם לא יהיה, לא גמר ולא יקנה קניין שלם, ולפיכך לא נשתעבד. הלכה ת', שניים שלוו בשטר אחד או שלקחו מקח אחד, כלומר לבו או קנו שניהם יחד כשותפים, וכן השותפין שלווה אחד מהן או לקח בשותפות, כלומר עבור השותפות, הרי הן ארבעין זה לזה, אף על פי שלא פרש, כלומר שאם אינו יכול לפרוע מאחד מהם את חלקו, גובה מהשני את כל החוב. אף על פי שלא פרש, כלומר לא סיכמו במפורש, שיהיו ערבים זה לזה. הלכה י', שניים שערבו אחד, כשיבוא המלווה להיפרע מן הערב, ייפרע מאיזה מהן שירצה, ואם לא היה לאחד כדי החוב, חוזר ותובע שני בשאר החוב. הלכה י' א', ואחד שערב שניים, כלומר ערב לשני אנשים שלוו מאדם אחד, כשיפרע למלווה, יודיעו חוב איזה משניהם ופורע, כדי שיחזור עליו. כלומר, יודיע המלווה לערב את חובו של מי הוא פורע, כדי שיחזור עליו שיוכל לערב לתבוע את הלוואה מן הלווה, ולא יוכל הלווה לדחותו ולומר לו שלא פרע בשבילו. הלכה י"ב, אומר לחברו, ערוב זה לפלוני ואני אערב לך, כלומר, קבל ערבות על חוב של אדם מסוים, ואני אערב לך להתחייבות הזו. הרי זה כמי שאמר, הלווהו ואני אערב. וכשם שנשתעבד יערב למלווה, כך נשתעבד ערב שני לערב ראשון, ודין יערב עם המלווה, כדין ערב ראשון עם השני, דין אחד הוא. הלכה את ג', מי שלא פרש קצב הדבר שערב, כלומר, קיבל על עצמו ערבות כללית על עסקאות חברו, בלא להגדיר סכום קצוב, כגון שאמר לו, כל מה שתיתן לו, תן לו ואני ערב, או הלווהו ואני ערב, או מכור לו ואני ערב, יש מן הגאונים שורה שאפילו מכר לו ב10,000, או הלוואו 100,000, נשתעבד יערב בכל, והראה לי שאין זה הערב חייב כלום, שכיוון שאינו יודע הדבר ששאיבד עצמו בו, לא סמכה דעתו ולא שאיבד עצמו, כלומר לא גמר בדעתו להשתעבד, ודברים של טעם הם אלו למבין. הלכה י"ד, אומר הרמב״ם, מי שאמר לחברו הלווהו ואני ערב לגופו של לווה הזה, לא ערב לעצמו של ממון, אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך. כלומר, שלא קיבל על עצמו ערבות להלוואה, אלא לכך שיביא לפניו את הלווה לדין מתי שירצה המלווה. וכן אם אמר לו אחר שילווהו תבאו, אניחהו, וכל זמן שתתבע אותו אביאנו לך, וקנו מידו על זה, ובכך נעשה ערב גם לאחר מתן מעות, אם לא יביא זה הלווה, יש מן הגאונים שהורה שהוא חייב לשלם, שלדעתם המשמעות של הערבות על הבאתו היא שאם לא יביאנו ישלם, ולכן גם אם לא ערב לגופו של ממון, חייב לשלם. ויש מי שהורה שאפילו התנה עליו ואמר, אם לא אביאנו או שמת או שברח, אהי חייב לשלם, הרי זו אסמכתה ולא נשתעבד. כלומר, אפילו אם ציין במפורש שישלם אם לא יביא אותו, אינו חייב לשלם, שלא גמר בדעתו להתחייב בכך. ולזה דעתי נוטה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק כ"ה. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם יומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק 6 ו-20 ובו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המלווה את חברו בשטר, ואחר שהעידו העדים בשטר, בא ערב וערב את הלווה. אף על פי שקנו מידו ונשתעבד לשלם, כמו שבארנו, כשיבוא המלווה להיפרע מנכסי הערב הזה, אינו תורף מנכסים משועבדין. הואיל וערבותו אינה כתובה בשטר, ואין תורפים חובות שבעל פה מנכסים משועבדים. היה יערב בגופו של שטר קודם חתימת העדים, כלומר, אם הערבות מצוינת בשטר הלוואה, בין ההלוואה לחתימת עדי הלוואה, אם כתבו פלוני ערב, שהרי אינו מעורב עם הלווה במלווה, הרי זה אינו גובה ממנו מן המשועבדין, לפי שרק מוזכר בשטר, אבל לא קיבל על עצמו אחריות מלאה כמלווה בשטר. אבל אם כתוב בשטר פלוני לווה מפלוני כך וכך, ופלוני ערב, כתוב את זה עם וו החיבור, שהרי ערבו לווה עם הערב בשטר, וקנו מידו של ערב, שמכיוון שנעשה ערב אחרי מתן המעות, אינו מתחייב אלא אם כן קנו מידו על כך, ואחר כך חתמו העדים בשטר, הרי זה נפרע מנכסי ערב המשועבדין, לפי שניכר מנוסח השטר שקיבל על עצמו שעיבוד גמור. בדפוסים סדר הלכות שונה מבכתבי היד, ופסקה זו מופיעה אחרי הפסקה הבאה. מלווה שבא לתבוע את הלווה אינו יכול לדחותו ולומר לו לך אצל הקבלן, שהרי יש לך לתבוע אותו תחילה, אלא תובע כל מי שירצה תחילה. כלומר, אף על פי שערבותו של הקבלן גדולה משל ערב רגיל, ויכול המלווה לפרוע ממנו תחילה, רשאי המלווה לגבות מן הלווה. ואם נשא הקבלן המעות מיד המלווה ונתנן ביד הלווה, אין למלווה על הלווה כלום. כלומר, אם נטל בעצמו את דמי הלוואה מהמלווה והעבירם ללווה, נמצא שהוא הלווה, והוא היחיד שמתחייב לפרוע את החוב. הלכה ב', מלווה שטבע את הלווה, ולא מצא לו נכסים, כלומר לא מצא נכסים בידו שיכול להיפרע מהם. אינו יכול להיפרע מן הערב עד אחר 30 יום מיום שנתחייב והערב לשלם. הוא לא יכול להוציא ממנו קרקע לפרעון החוב עד אחר 30 יום מיום שנתחייב והערב לשלם. לא יהיה כוח זה פחות מן הלווה עצמו, כלומר שאם ביקש שיאפשרו לו להשיג כסף ולא ייקחו ממנו קרקע, ממתינים לו 30 יום. כזה הורו המורים, ואם יתנה עמו, כלומר אם המלווה סיכם עם הערב על גבייה באופן אחר, הכל לפי התנאי. הפסקה הבאה היא המשך הלכה ג' בדפוסים. היה הלווה במדינה אחרת, שאינו יכול להודיעו ולא לילך לו, כלומר הוא לא יכול להודיע לו שהוא נתבע לדין, והוא לא יכול ללכת אליו לטובעו שם, או שמת הלווה והניח קטנים שאין בית דין נזקקין לנכסיהן. הרי זה תובע את הערב תחילה, שהרי אין הלווה מצוי, ובלבד שגם אין ללווה נכסים שם. הלכה ד' מלווה שטבע את הלווה ומצאו שאיני, אינו יכול להיפרע מן הערב עד שישבע לווה בתקנת אחרונים שאין לו כלום, עד שהוא ישבע שבועה שתקנו הגאונים ללווה שטוען שאין לו מה לשלם. שמה יעשו כנוניה נכסיו של ערב, כלומר, חוששים למעשר המעות שיטען המלווה שאין ללווה נכסים, ויודע לווה לדבריו, ויגבה מן הערב, וחלקו ביניהם את הכסף. הלכה ה', מי שהיה ערב לחברו במלווה על פה, ובא המלווה לתבוע את הערב, והרי הלווה במדינת הים, אומר לו הערב, עבר היה שלא פרעך הלווה, ואני אשלם לך. כלומר, שכן רק במלווה בשטר, יכול המלווה להוכיח מעצם העובדה שהשטר נמצא בידו שהחוב לא נפרע, ואילו במלווה על פה, על המלווה להוכיח שחובו לא נפרע. הלכה וב, ערב שקדם ונתן לבעל חוב את חובו, הרי זה חוזר וגובה מן הלווה כל מה שפרע על ידו, אף על פי שהייתה מלווה על פה או בלא עדים כלל. הגם שבאופנים אלה יכול היה הלווה להיפטר מתשלום החוב, אם היה טוען שפרע אותו, מכיוון שמינה אותו הלווה לערב על חוב זה, חייב לשלם לו אם פרע את החוב. במה דברים אמורים? בשאמר לו הלווה בעת שנעשה לו ערב, ערבני ושלם, שבכך נתן לו סמכות מלאה לפרוע את חובו. אבל אם עמד זה ברשות עצמו ונעשה לו ערב או קבלן, או שאמר לו הלווה ערבני ולא ירשהו שייתן, הוא פרע החוב, אין הלווה חייב לשלם לו כלום, שכן הלווה לא יסמיכו לפרוע מיוזמתו את החוב, ויתכן שהלווה כלל לא היה נצרך לשלם. וכן הפורע שטר חובו של חברו שלא מדעתו, אפילו היה חוב על המשכון, כלומר אפילו בהלוואה בשטר או על המשכון, שאז הלווה אינו יכול לטעון שפרע, אין הלווה חייב כלום, ונותן משכונו בחינם, והרי בית זה הנותן את מאותיו, שמה היה הלווה מפייס את המלווה ומוכל לו. כלומר, הוא היה יכול לטעון שהיה נפטר מתשלום על ידי מחילה, ולכן אין הלווה צריך לשלם למי שפרע לו. מת הלווה וקדם מערב ופרע חוב קודם שיודיע את היורשים, אם נודע לנו שלא פרע הלווה שטר חובו קודם שימות, כגון שהודע בו או שנידו ומת בנידויו, כלומר שהודע בו סמוך לפטירתו, שנידו ומת בנידויו, כלומר נידו את האב מחמת שלא רצה לפרוע את החוב, והוא מת לפני שהסירו את הנידוי, ואם היה פורע היו מסירים ממנו את הנידוי. או שלא הגיע זמן המלווה להיגבות, וחזקה שאין אדם פורע חובו תוך זמנו, הרי זה חוזר וגובה מן היורשים כל מה שפרע. בכל המקרים הללו ברור שהחוב לא נפרע, מאחר שהערב היה משועבד לחוב וקדם ופרעו, יכול לערב לגבות את מה ששילם מהיורשים. היה מלווה גוי, אין היורשים חייבים לשלם, שם אביה נתן לזה הערב כל החוב שהיה עליו, מפני שהגוי תובע את הערב תחילה, שכך מקובל בדיני הגויים, וחוששים שמה משום כך דאג אב לפני מותו לשלם לערב. ולפיכך, פרע זה מדעתו קודם שיודיע את היתומים, אבל אם הודיען שהגוי תובע אותו, והרי הוא נותן, חייבין לשלם. הלכה זין, כל ערב שיבוא ליטול מה שפרע, בין שבא לפרע מיורשי לווה בין מן הלווה עצמו, הרי זה צריך להביא ראיה שפרע, ואין מציאת שטר החוב שעליו בעד יערב ראיה. כלומר, אינו יכול להציג את שטר החוב כראיה לכך שפרע את החוב, ולכן המלווה מסרו לו. ואין מציאת שטר החוב שעליו ביד יערב ראיה, שמא נפל השטר מיד המלווה, והערב מצא אותו, ולא פרע זה כלום. הלכה אחת, האומר לחברו, ערבת לי, ומאחר שאין בידי לפרוע, עליך לפרוע במקומי, והוא אומר, לא ערבתי, או שאמר הערב ללווה, אתה הרשתני לערוב אותך וליתן, ותובע ממנו לשלם מה שפרה, והוא אומר לו, מדעתך ערבת, או לא ערבת כלל. ובמקרים האלו, אין הלווה חייב לשלם לזה שפרה לו. או שאמר הערב, פרעתי למלווה בפניך, והלווה אומר, לא פרעת. או שהוא אמר לו, כן פרעת, ונתתי לך מה שפרעת. או שאמר המלווה, ערבת לי 200, והוא אומר, לא ערבתי אלא מנה. בכל אלו הטענות וכיוצא בהן, המוצאים לחברו עליו הראיה. או יישבע נתבע אסת או שבועת התורה, אם הודע במקצת, כשאר טענות הממון. הלכה תת, עבד או אשת איש, שאין להם רכוש לעצמם, שלוו או שערבו את אחרים ונתחייבו לשלם, כשישתחרר העבד ותתגרש האישה או תתאלמן, ישלמו. הלכה יוד, קטן שלווה, חייב לשלם כשיגדיל, ואין כותבין עליו שטר, אלא הרי הוא מלווה על פה, אף על פי שקנו מידו, שאין קניין מיד הקטן כלום, שהתחייבויות הנעשות באמצעות קניין סודר אינן חלות על הקטן. הלכה י"א, קטן שעריו את אחרים, הורו גאונים שאינו חייב לשלם כלום, אף כשיגדיל. וזה שנתן את מעותיו על פי הקטן, איבד את מעותיו. שאין לקטן דעת כדי לשעבד עצמו בדבר שאינו חייב בו, לא בערבנות ולא בכל כיוצא בה. ודין אמת הוא זה, ובו ראוי לדון. הלכה י"ב, אומר הרמב״ם, האישה שלוותה בשטר או שערבה בשטר וניסית, חייבת לשלם אחר שניסית, אף על פי שנכסיה מצויים תחת יד בעלה. ואם הייתה מלווה על פה, אינה משתלמת, אש שתתגרש או תתלמן, שרשות בעל כי רשות לוקח הוא, כמו שבארנו בכמה מקומות. כלומר, חכמים נתנו לבעל מעמד של קונה ביחס לנכסי אשתו, ולכן ניתן לגבות מהם חובות הכתובים בשטר, כדין גבייה מנכסים משועבדים, אך לא חובות שבעל פה. ואם היו מאות הלוואה עצמן קיימין, יחזירו אותן למלווה, אפילו במלווה בעל פה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, בפרק כ"ו. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר משפטים, בהלכות מלווה ולווה, בפרק 7:20, פרק כ"ז, ובו 17 הלכות, והוא הפרק החותם ומסיים את הלכות מלווה ולווה. הלכה א' אומר הרמב״ם, שטר שכתוב בכל לשון ובכל כתב, אם היה עשוי כתיקון שטרי ישראל, שאינן יכולים להזדייף ולא להוסיף ולא לגרוע, והיו עדיו ישראלים ויודעים לקרוא אותו, הרי זה כשר, וגובין בו מן המשועבדין. אבל כל השטרות שחותמיהן, כלומר העדים שחתמו בהם גויים, הרי אלו פסולים, חוץ משטרי מקח וממכר, ושטרי חוב שמשמשים לראיה בלבד, והוא שייתן המעות בפניהם ויכתבו בשטר, בפנינו מנה פלוני לפלוני כך וכך דמי המחר, או מאות החוב, והוא שיהיו עשויים בערכאות שלהן, בבתי המשפט של הגויים, אבל במקום קיבוץ פליליהן, בלא קיום השופט שלהם, כלומר בלא ששופט שלהם מעיד בכתב ידו, שעדות העדים נמצאה אמינה, לא יועילו כלום. וכן צריכין עדי ישראל שיעידו על אלו הגויים שהן עדי השטר, ועל זה השופט שלהן שקיים עדותן שאינם ידועין בקבלת שוחד, ואם חסרו שטרי הגויים דבר מכל אלו, הרי הן כחרס. וכן שטרי עודיות, שטר שבו מודה אדם על חוב ומתנות, שטר שבו מקנה קרקע לחברו, ופשרות ומחילות, שטר שבו בעלי הדין מקבלים עליהם פשרה מסוימת, שאין בעדים שלהן, אף על פי שיש בהן כל הדברים שמנינו, הרי הן כחרס, שבכל אלו, הקניין וההתחייבות, תלויים בעצם השטר. והורו רבותיי, שאפילו שטרי חוב שלהן, שנתנו המעות בפניהן, פסולין, ולא הכשירו אלא שטרי מקח וממכר, שנתנו המעות בפניהם, ואין אני מודה בזה, אלא דינו של שטר חוב כשטר מחר. אם לא ידעו דייני ישראל לקרות שטר זה הנעשה בערכיות של גויים, נותנו לשני גויים זה שלא בפני זה וקורין לו, שנמצא כל אחד מהן כמשיח לפי תומו, כלומר דיבור סתמי ללא כוונה להעיד, שבאופן כזה מאמינים להם בעדויות מסוימות, וגובה בו מבני חורין. אבל אין תורפין בו, כלומר לא ניתן לגבות מנכסים משועבדים בשטרות שחתומים בהם גויים, מפני שאין לו קול, שהרי לא ידוע לקוחות במה שנעשה בגויים, שעדי החתימה הם המפרסמים את העניין, על ידי שמספרים לאחרים על מה חתמו, אבל בשטר שעדיו גויים, אין הקול יוצא בין הקונים הישראלים. הלכה ב', שטר שעדיו גויים שמסרו הלווה ליד המלווה, או המוכר ליד הלוקח בפני שני עדים מישראל, אף על פי שאינו עשוי בערכיות שלהם ואין בו כל הדברים שמנינו, הרי זה גובה בו מבני חורין, שסומכים על ידי המסירה לעניין זה. והוא שיהיו העדים שמסרו בפניהם יודעים לקרותו, וקראו כשמסרו, ויהיה כתיקון שטרי ישראל, שאינו יכול להזדייף ולא להוסיף בו ולא לגרוע. ולמה לא יגבה בו מן המשועבדין, כבכל שטר חוב? מפני שאין לו קול כמבואר לעיל בהלכה א'. הלכה ג' תיקון שטרי ישראל כך הוא, כל השטרות כולן צריך שיחזיר מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, שלא יסיף בשורה האחרונה דבר חדש, אלא יחזור שנית על דבר שכבר נכתב לפני כן, לפי שאין למדין משיטה אחרונה, חכמים תקנו שמה שכתוב בשורה האחרונה אינו תקף, ואם יכתוב בה דבר חדש, הוא יהיה חסר משמעות, שמה היו העדים מרוחקים מגופו של שטר בכדי שיטה, ובא זה המזייף, וכתב באותו הרווח שיטה זו. כלומר, העדים בדרך כלל אינם מאומנים בכתיבה מדויקת, וקשה להם לחתום בצמוד לסיום השטר, ולפעמים נשארת שורה ריקה לפני חתימתם, ובאותה שורה יכול המלווה שמחזיק בשטר להוסיף זיוף. הלכה ד', עדים שהיו מרוחקים מן הכתב שתי שיטין, פסול, מכיוון שניתן להוסיף בשורה שלפני האחרונה דבר שמשפיע על תוכן השטר, פחות מכאן, כשר. שתי שיטין שאמרו, כלומר כשחכמים אמרו שהחקת שתי שורות פוסלת את השטר, בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר, שכל המזייף אינו הולך אצל הסופר. כלומר, רוחב השורה נמדד לפי כתב של אדם שאינו מאומן בכתיבה, ולא לפי כתב של סופר שיודע לכתוב בצורה מדודה שצורכת פחות שטח, מכיוון שהמזייף נזהר מלזייף על ידי סופר מובהק. ושתי שיטין אלו הן ושני אווירן, כגון למד על גבי כף. כלומר, רוחב שתי השורות אינו רק כרוחב של אות מעל אות, אלא יש להוסיף לכל שורה חלל מעליה ומתחתיה, עבור אותיות שבולטות כלפי מעלה או מטה. היו העדים מרוחקים מן הכתב יתר על שתי השיטין, והיה כל הרווח שבין הכתב והעדים מלא בעדים פסולים או קרובים שחתמו שם, הרי זה כשר. שהרי אינו יכול להזדייף, שלא ניתן לכתוב דבר נוסף ברווח, והעדים הפסולים אינם פוסלים את השטר. ואם מילה הוא בסריטות של דיו, פסול. שמה העדים על הסריטות חתמו, לא על גופו של שטר. ייתכן שחתימתה מתייחסת לסריטות שאין להם משמעות ולא לשטר. היה השטר כולו עם עדיו בשיטה אחת, כלומר כל השטר כתוב בשורה אחת והעדים חתומים באותה שורה, הרי זה כשר. הלכה ה', היה השטר בשיטה אחת והעדים בשיטה השנייה, פסול. שמה אלו העדים היו מרוחקים מן השטר הכשר, שיטה אחת, וחתך כל השטר, וכתב זה השטר באותה שיטה, ונמצאו אלו העדים חותמים עליה, כלומר, חוששים שהיו עדים חתומים על שטר כשר במרחק שורה מן השטר, והמזייף חתך את השטר הכשר, והשאיר ממנו את החתימות יחד עם השורה הריקה, וכתב בה את השטר המזויף. וכן, אם היה השטר ושני עדים בשיטה אחת, ושני עדים אחרים בשיטה שנייה, ואמר, אני התכוונתי לרבות העדים. אין מקיימים שטר זה מעדים שלמטה בשיטה שנייה, אלא מעדים שלמעלה. שמה בשיטה שהייתה בין העדים שלמטה, ובין השטר שחתך, כתב שטר זה ושני עדיו. כלומר, בית דין אינם מאמתים את השטר על פי החתימות התחתונות, מחשש שחתימות אלו שייכות לשטר אחר, והייתה שורה ריקה בינו לבין החתימות. והמזייף חתך את השטר ובשיטה ריקה כתב את השטר המזויף ואת חתימות העדים. הלכה ו' קיום בית דין, אישור הדיינים על כשרות השטר, צריך שיהיה סמוך לכתב ידי עדים, מתחת החתימות, או סמוך לצד השטר, או מאחוריו כנגד הכתב. ואם היה בין הקיום והשטר רווח שיטה אחת, פסול, שמה יחתוך השטר שנתקיים, ויזייף באותה שיטה שטר ושני עדיו, ונמצא הקיום על שטר מזויף. הלכה זין, הרחיק את הקיום מן השטר יתר על שתי שיטין, ומילא כל הרווח שריטות דיו כשר, שהרי אינו יכול לזייף, ואין חוששים לבית דין שיקיימו קיום על השריטות, אלא על גופו של שטר, שעדים עשויים לחתום על דבר של מה בכך, אבל בית דין אינו יושב לחתום על דבר כזה. הלכה ח', כל המחכין כולן צריך שיכתוב קיומיהן בסוף השטר ויאמר אות פלונית או מילה פלונית או שיטה פלונית על מחק או תלויה והכל קיים. ואם היה המחק במקום שריר וקיים וכשיעור שריר וקיים, כלומר אם יש מחיקה בסוף השטר במקום שבו נהוג לכתוב והכל שריר וקיים, והמחיקה מתפרסת על פני מקום שאפשר לכתוב בו שריר וקיים, אף על פי שחזר וקיימו, פסול. שם המחכו וכתב דבר שזייף, וחזר וקיימו ברווח שבין הכתב והעדים. כלומר, שם המלווה מחק את המילים והכל שריר וקיים, המציינות את סיום השטר, ובמקום מילים אלו כתב דבר לטובתו, ולאחר מכן קיים את המחיקה שעשה בשורה הריקה שלפני חתימת העדים. הלכה ת' שטר שבא הוא ועדיו על מחק, כשר. ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק, אינו דומה מי שנמחק פעם אחת לנמחק שני פעמים. כלומר, אין לחשוש שלאחר הכתיבה ימחוק את תוכן השטר ויכתוב מה שרוצה, מכיוון שאז חתימות העדים יהיו על גבי מחיקה אחת, ותוכן השטר על גבי שתי מחיקות, וההבדל ניכר לעין. ואם תאמר שם המחק מקום העדים שני פעמים, ואחר שכותב השטר חוזר ומוחקו, וכותב כל מה שירצה, שרי הוא ועדיו כולו שווה, מפני שנמחק הכל שתי פעמים. כבר תקנו חכמים שלא יהיו העדים חותמין על שטר מחוק, אלא אם כן נמחק בפניהם. שחכמים תקנו שהעדים לא יחתמו על שטר שנכתב על קלף מחוק, אלא אם כן ראו את המחיקה, וממילא לא יחתמו על שטר שהמחיקה בו אינה אחידה. הלכה י' שטר הבא הוא ועדיו על מחק, והקיום מלמטה על הנייר, כלומר עדות הדיינים על כשרות העדות הייתה בשטח התחתון שלא נמחק, אין מקיימין אותו מעדי הקיום, כלומר לא ניתן לאשר את השטר על סמך חתימות הדיינים שבקיום, אלא מעדים שלמעלה, שמה הקיום היה רחוק מן השטר הרבה, והיה רווח מלא סריטות של דיו, וכתבו את הקיום תחת הסריטות, וחתך גוף השטר, כלומר חתך את השטר עליון יחד עם חתימות העדים שהיו בו, כדי שיוכל לגבות בו, ומחק הסריטות, וכתב שטר ועדיו על המחק, כלומר כתב שטר נוסף עם חתימות מזויפות על גבי הסריטות שמחק, וכעת נראה כאילו הקיום מוסב על השטר המזויף. הלכה י' א', שטר הבא על הנייר ועדיו על המחק, פסול. כלומר, השטר עצמו כתוב על קלף רגיל שלא מחקו ממנו, והעדים חתמו מלמטה במקום שהיה מחוק, פסול, שמא ימחוק השטר ויזייף, ונמצא הוא ועדיו על המחק. ואם כתבו העדים, אנחנו העדים חתמנו על המחק, והשטר על הנייר כשר, וכותבים כן בין עד לעד, כדי שלא יזייף. שאם יכתבו זאת במקום אחר, יהיה ניתן למחוק זאת כחלק ממחיקת השטר. הלכה י"ב, שטר הבא על המחק ועדיו על הנייר, פסול. ואפילו כתבו העדים, אנחנו חתמנו על הנייר, והשטר על המחק, מפני שהוא מוחק כל השטר פעם שנייה, וכותב כל מה שירצה. וכיוון שכולו נמחק שתי פעמים, אינו ניכר. שאילו היה בו מקום הנמחק פעם אחת, ומקום שנמחק שתי פעמים, היה ניכר. אבל כשחלק מחוק וחלק אינו מחוק, לא ניכר כמה פעמים נמחק החלק המחוק. ומתיקון השטרות להתבונן בשטר בבבין וזיינין שלו. כלומר, תיקון השטרות כולל גם דקדוק של הדיין שמתבונן בצורת הכתיבה, ובודק שלא הוסיפו עוד דקה כמו וב או זין בין המילים, שלא יהיו דחוקין בין התיבות, שמא זייף והוסיף וב, ולא יהיו מרוחקין, שאין רווח מיותר בין האות וב לבין המילה שאחריה, שמא מחק אות אחת כגון ה' או ח' וניח רגלה אחת מקום וב, כלומר השאיר רק את הצלע הימנית של האות ה' או האות ח' שנראית כמו וב, וכל כיוצא בזה מדקדקין בו בכל לשון ובכל כתב. הלכה י"ג, משלוש ועד עשר אין כותבין בסוף שיטה, כלומר, אם בא לכתוב באותיות מספר משלוש עד עשר, לא יכתוב בסוף שורה, שמא יזייף ויחזיר השלוש שלושים, והעשר עשרים. ואם נזדמן לו בסוף שיטה, מחזיר הדיבור בגופו של שטר פעמים רבות, עד שיבוא באמצע השיטה. כלומר, יחזור ויציין כמה פעמים שנדרש, שיתחייב בסכום זה, עד שיצא לו לכתוב את הסכום באמצע השורה, והזכור האחרון הוא שקובע. הלכה י' ד', שטר שכתוב בו מלמעלה מנה, ומלמטה 200, מלמעלה 200 ומלמטה מנה, הכל הולך אחר התחתון, שיש להניח שבאמצע הכתיבה הוחלט לשנות את סכום ההלוואה. ולמה אין הולכין אחר הפחות שבשניהם? לפי שאין האחד תלוי בחברו. כלומר, סכום אחד אינו הסבר או פירוש של הסכום השני, אלא כל אחד מהם עומד בפני עצמו. שאילו היה כתוב בו 100 שאין 200, או 200 שאין מנה, היה נוטל 100. כלומר, מכיוון שיש ספק מה הכוונה, חייב רק 100, שיד בעל השטר על התחתונה. אבל שני דברים שאין האחרון תלוי בראשון, הלך אחר התחתון. היה בו מלמעלה שם ומלמטה שם אחר קרוב לו, הכל הולך אחר התחתון. כלומר, היה בו מלמעלה שם, אם יש שינוי מועט באזכורים של אחד מהשמות, הולכים אחר התחתון. הכל הולך אחר התחתון. אם כן, למה כותבים העליון? התועלת בכתיבת השם פעמיים היא למקרה שימחק חלק מהשם התחתון, ויהיה ניתן ללמוד את השם מהאזכור העליון. שאם תימחק עוד אחת מהתחתון, ילמד מן העליון. כגון שהיה בעליון חנני או ענני, ובתחתון חנן או ענן, בידוע שהוא השם העליון. אבל לא ילמד תחתון מן העליון שתי אותות. כלומר, שאם כתוב למעלה חנני ולמטה נמחקו שתי אותיות וכתוב חט נון, השטר פסול, שאות אחת עשויה להימחק מעצמה. אך בשתי אותיות מחוקות יש להניח שמדובר במחיקה מכוונת, ומכיוון שסיבת המחיקה אינה ידועה, אי אפשר לגבות בשטר זה. על אחת את וב כתבו בה מלמעלה ספל, קיצור של שאה ופלגה, שאה וחצי, ומלמטה כפל, שזה קיצור של קו ופלגה, הכל הולך אחר התחתון, שהכפל פחות מן הספל. כתוב בו מלמעלה כפל ומלמטה ספל, חוששין שם הזבוב אסיר רגל הקוף ונעשת סמך, ואינו גובה לה במידת הכפל הקטנה, וכן כל כיוצא בזה, שיד בעל השטר על התחתונה. כלומר, אף על פי שהכלל הוא שולחים אחר התחתון, אם ניתן להסביר את ההבדל באופן נסיבתי ולא בשינוי מכוון של הכתיבה, חוששים לו והולכים בכל מקרה אחר הסכום הפחות, מכיוון שיש ספק מהי סיבת השינוי, ויד בעל השטר על התחתונה. מעשה בשטר שהיה כתוב בו 600 וזוז אחד, והרי הדבר ספק עם 600 זוז וזוז, או 600 איסטרה וזוז. איסטרה זה חצי זוז. ואמרו חכמים, ייטול 600 איסטרה וזוז, שיד בעל השטר על התחתונה. אם כן, למה נאמר 600 פרוטה וזוז, פרוטה שהיא מטבע קטנה יותר? לפי שהפרוטות כולל אותן הסופר זוזין ואחר כך כותבן. וכן כל כיוצא בזה בכל זמן ובכל מקום, לפי דרכם הידוע על פיו עושים. כלומר, אין דרך הסופר לציין סכום גבוה של פרוטות, אלא הוא מחשב כמה זוזים שוות הפרוטות הללו, ומציין אותן לפי ערכן בזוזים. וכן כל כיוצא בזה, בכל זמן ובכל מקום, לפי דרכם הידוע, על פיו עושים. הלכת את זין, שטר שכתוב בו איסטרה מאה מאה, או שכתוב בו מאה מאה איסטרה. ויש ספק אם המילה מאה מוסבת על המילה מאי, שזה מאות, שצריך לשלם לו סכום של מאה מאות במטבעות של אסתרה, או שהמילה מאה מוסבת על אסתרה וצריך לשלם לו סכום של מאה אסתרות, שהוא נמוך בהרבה במטבעות של מאות. הלך אחר הפחות שבלשונות, ואינו נוטל אלא מאה אסתרות, שיד בעל השטר לעולם על התחתונה, מפני שהוא המוציא מחברו, ואינו מוציא אלא בדבר שאין בו ספק. לפיכך, כל שטר שיש בו משמע שתי לשונות, שם הכך או שם הכך, אינו נוטל אלא הפחות שבשתיהן, ואם תפס בעליונה, אין מוציאין מידו, אלא בראיה ברורה. כלומר, אם התובע תפס מנכסי הנתבע לפי הסכום הגבוה, אין מוציאין מידו, מכיוון שכעת הוא זה שמוחזק בממון, וספק אם יש להוציא מידו. הלכה י"ז, אומר הרמב״ם, כתב בו מטבע זהב, אין פחות מדינר זהב, שיש ספק באיזה מטבע מדובר, ולכן גובה דינר, שזהו המטבע הפחות ביותר שמקובל לעשותו מזהב, שמטבעות פחותים ביותר עושים מכסף או נחושת. זהב דינרין, או דינרין זהב, ולא מצוין מניין המטבעות, אין פחות משני דינרין של זהב, המלווה גובה שני דינרים, שכן מיעוט רבים, שניים. זהב בדינרים, כלומר זהב בשווי דינרים, ויש ספק אם מדובר על שווי דינרי כסף או שווי דינרי זהב, אין פחות משווה שני דינרים של כסף מן הזהב. כלומר, מלווה גובה חתיכות זהב בשווי שני דינרים של כסף, שכן ידו על התחתונה. וכן כל כיוצא בזה. בריך חמנה, דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הלכות מלווה ולווה בפרק השבעה ועשרים, על ידי לימוד הרמב״ם, מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא אלינו תקף ומיד ממש, ובני ישראל יוצאים ביד רמה וברכוש גדול, כספם וזהבם איתם, בביאת משיח צדקנו, מיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.